אוקיי. בפעם הקודמת דיברתי קצת על שלושת דרכי העסק, דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה. ואמרתי שדדוקציה, גזירה של פרט מכלל, זה היסק הכרחי, בגלל שבמסקנה אין שום מידע שלא היה תמון בהנחות. הוא לא מוסיף לי מידע, לכן הוא הכרחי עם הבדיחה לכדור הפורח וכו'. אינדוקציה ואנלוגיה אלה היסקים שמוסיפים לנו מידע, וכיוון שכך הם לא יכולים להיות בטוחים. תמיד ברגע שאתה מוסיף מידע מעבר למה שיש לך, יש פה איזשהו מימד של ספקולציה, השערה, משהו שהוא לא בטוח, או שזה נכון או שזה לא נכון, יכול שאתה עושה אנלוגיה טובה, יכול שהאנלוגיה שלך היא לא טובה, כן, זה לא בטוח, אז יש פה, תמיד צריך לשלם על מידע, צריך לשלם במטבע של ודאות, ולהפך, מי שרוצה להיות בוודאות מלאה, יישאר עם אפס מידע, מי שרוצה לדעת את הכל, יישאר עם אפס ודאות, אתה צריך לעשות איזשהו משחק, לשלם במטבע של ודאות, כדי להרשות לעצמך לקבל עוד עוד מידע. אני רוצה עכשיו להמשיך, התחלנו עם בבא קמא, אבל לפני שאני ממשיך, עובר לבבא קמא, אני רוצה להשלים עוד נקודה שנוגעת באמת לאינדוקציה ולאנלוגיה, באינדוקציה, כי זה נוגע ממש לסוגיה בבבא קמא גם. היחס בין, כשאני התוויתי את עקרוני הוודאות הזה, מה שקראתי, בין כמות המידע לבין רמת הוודאות, אז אפשר עכשיו לשאול, מי מההיסקים, נגיד, הדדוקציה היא ודאית, יש פה פיצוצים בחוץ, קרבות, הדדוקציה היא ודאית, האנלוגיה והאינדוקציה הן לא ודאיות, האם אני יכול לדרג אותם, מי מהם יותר חזק, יותר אמין, יותר משכנע? אז לכאורה, במושכל ראשון, האינדוקציה פחות חזקה, למה? כי היא מוסיפה לי יותר מידע, נכון? האינדוקציה בעצם לוקחת דוגמאות ויוצרת מהם חוק כללי על, 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 על אוסף גדול של מצבים או מקרים או אובייקטים. אנלוגיה זה מקרה אחד ומקרה אחד. אז האנלוגיה מוסיפה מעט מידע, האינדוקציה מוסיפה הרבה מידע. אז לכאורה מידת הוודאות היא של האנלוגיה יותר גבוהה אמורה להיות מאשר מידת הוודאות של האינדוקציה. כי תמיד זה הרי ביחס הפוך, או בשפה פשוטה, ברגע שאתה אומר משהו על קבוצה גדולה של דברים, ברור שהסיכוי שאתה טועה יותר גדול. אם אתה אומר את זה על דבר אחד, אני אומר, השולחן הזה יש לו ארבע רגליים, אז כל השולחנות יש להם ארבע רגליים. המסקנה של כל השולחנות יש ארבע רגליים, יש סיכוי לא רע שהיא מוטעת, רק תמצא שולחן אחד שאין לו, וטעית. אבל אם אני אומר, לשולחן הזה יש ארבע רגליים, והוא זה גם שולחן, אז להוא גם יש ארבע רגליים. כאן יש יותר סיכוי שאני צודק, זה רק שולחן אחד. אולי טעיתי, אולי צדקתי, אבל זה לא בטוח, אבל זה יותר בטוח, מאשר אם אני מדבר על כל השולחנות בעולם, נכון? אז לכן, אם מרמת המידע גדולה יותר, רמת הוודאות קטנה יותר. אבל, אם מסתכלים על זה במבט נוסף, אז תראו שזה לא כל כך, היחס בין אנלוגיה לאינדוקציה הוא לא כל כך פשוט.
מה? מדבר, בסדר.
אתה פשוט מדבר אליי? אני אעשה מיוט פה. אז היחס בין אנלוגיה לבין אינדוקציה לא כל כך פשוט. מה שהנחתי עד עכשיו, זה בעצם שאינדוקציה זה אוסף של אנלוגיות. מה אני אומר? אם השולחן הזה יש לו ארבע רגליים, אז כל השולחנות יש להם ארבע רגליים. בואו נפרוט את זה לפרוטות. השולחן הזה יש ארבע רגליים, אז השולחן ההוא יש ארבע רגליים, ולהוא יש ארבע רגליים, ולהוא יש ארבע רגליים, להוא, בתכלס לכל השולחנות יש ארבע רגליים. זאת אומרת, עשיתי המון אנלוגיות. נכון? אינדוקציה היא בעצם אוסף של המון אנלוגיות. ככה הצגתי את זה עד עכשיו. לכן האינדוקציה פחות בטוחה מכל אחת מן האנלוגיות לחול. כי פשוט, הסיכוי לטעות באינדוקציה זה סיכוי לטעות בכל אחת מן האנלוגיות. נכון? נגיד, אם זה בלתי תלוי, אז זה סכום הסיכויים או משהו כזה.
אבל בסדר, באינדוקציה, הסבירות שהשערה היא ברוב המקרים תהיה נכונה, כאן אם אתה טועה באנלוגיה, אז יכול לטעות, בגלל זה 100% טעות.
נכון, אבל הסיכוי שלך לטעות הוא קטן. אם טעית, אז טעית לגמרי. אבל הסיכוי לטעות הוא יותר קטן.
זה גם יש, גם זה יש משקל, לא?
אין בעיה, אני לא עושה פה פרופגנדה לטובת האנלוגיה, אתה יכול להגן עליה, זה בסדר גמור. אני רק מתאר את החסרונות ואת היתרונות, אתה צודק, נכון? עכשיו, אני רוצה אבל להגיד, להצביע על יחס הפוך בין האנלוגיה לבין אינדוקציה. איך פה? טנקים נכנסים פה נראה לי. טוב, בכל אופן, אז יש גם יחס הפוך בין אנלוגיה לבין אינדוקציה. מה זאת אומרת? כשאני אומר, השולחן הזה יש לו ארבע רגליים, ולכן גם השולחן ההוא יש לו גם ארבע רגליים. מה זה הלכן הזה? איך אני יודע? מה אני יודע על השולחן ההוא שגורם לי לחשוב שגם לו יש ארבע רגליים? כל מה שאני יודע עליו זה שהוא שולחן. או במילים אחרות, כשאני עושה אנלוגיה בין השולחן הזה לשולחן ההוא, למעשה יש פה אינדוקציה סמויה. אני בעצם מניח את זה על כל השולחנות, ובפרט על השולחן ההוא. כי הרי כשאני מניח את זה על השולחן ההוא, אני מניח את זה רק בגלל היותו שולחן, לא בגלל עוד משהו שאני יודע עליו. אז אם ככה זה נכון על כל שולחן, לא רק על השולחן ההוא. זאת אומרת שאנלוגיה היא למעשה ביטוי מעשי או ביטוי ספציפי לאינדוקציה סמויה. כשאני עושה הצפרדה הזאת ירוקה, אז גם הצפרדה היא ירוקה. איך אני יודע? כי בעצם אני מניח שכל הצפרדים הם ירוקות, אז גם זאת תהיה ירוקה, נכון? אני לא יודע שום דבר על הצפרדה היא מעבר לזה שהיא צפרדה. אז בעצם מה שאני עושה פה זה אינדוקציה, שכל הצפרדים ירוקות, נכון? אבל אז בעצם יוצא שלא נכון להגיד שהאינדוקציה היא אוסף אנלוגיות. להפך, האינדוקציה היא היסודית יותר. האינדוקציה היא הבסיס לאנלוגיה שאני עושה. בלי האינדוקציה לא הייתה אנלוגיה. עכשיו, איך זה עובד? בעצם הטענה שלי היא הטענה הבאה. בניגוד לתפיסה הרגילה, שבעצם מדובר פה בשלוש דרכי עסק, אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה, למעשה יש רק אחת. והדרך האחת הזאת זה אנלוגיה. רק אנלוגיה. אלא מה? איך כשמפרקים את האנלוגיה למרכיביה, רואים שהאנלוגיה נעשית בשני שלבים. שלב אחד, זה המעבר מהמקרים הפרטיים אל הכלל. השולחן הזה יש לו ארבע רגליים, כנראה לכל השולחנות יש ארבע רגליים, זה אינדוקציה. עכשיו, כשאני יודע שלכל השולחנות יש ארבע רגליים, אז בפרט לשולחן המסוים ההוא, גם יש ארבע רגליים. מה זה? זה דדוקציה, נכון? מהכלל לפרט, אוקיי? אז למעשה הדרך לעשות אנלוגיה זה לעשות אינדוקציה שאחרי הדדוקציה. או במילים אחרות זה לא שלוש דרכי עסק. פשוט זה יש רק אחת, אנלוגיה. רק אם מפרקים אותה לשלבים, אז מבינים שאנלוגיה בנויה משני שלבים. אינדוקציה שאחרי הבאה הדדוקציה. אני אומר, נגיד, לא יודע מה, ראיתי ספר אחד עם כריכה אדומה ובתוכה יש דפים לבנים, אוקיי? אני רואה ספר אחר עם כריכה אדומה. אז כנראה גם בו יש דפים לבנים. איך הגעתי למסקנה הזאת? כי בעצם אני מניח שלכל ספר עם כריכה אדומה יש דפים לבנים. ובפרט אני מיישם את זה על הספר המסוים הזה. אז בעצם באופן מובלע עשיתי פה אינדוקציה. על כל הספרים. ואחרי זה מכל הספרים ירדתי חזרה לספר המסוים ההוא, שזאת דדוקציה. אז אינדוקציה שאחרי הבאה דדוקציה, זה בעצם פירוק של תהליך האנלוגיה. לכן כשאני עושה אנלוגיה בין דברים, בעצם אני חושף איזושהי תכונה משותפת, נגיד, אני אעשה את זה עכשיו אחרת. נגיד שעשיתי אנלוגיה בשני שולחנות, לשולחן הזה יש ארבע רגליים, לכן גם לשולחן ההוא יש ארבע רגליים. עכשיו, השולחן ההוא נמצא בחצר, והשולחן הזה נמצא בבית. אז הם לא בדיוק אותו דבר, יש להם הבדל, המיקום שלהם שונה. כשאני עושה אנלוגיה, מה אני בעצם אומר? שהמיקום לא חשוב, נכון? אני בעצם אומר, זה נכון על כל שולחן, לא אכפת לי מה המיקום שלו. אז במה זה כן תלוי? זה תלוי בהיותו שולחן, בזה שהוא משמש לכתיבה או לאכילה או עולם שונה, מה שמשתמשים בשולחן. אוקיי, למשל, לא חשוב. אז תבינו מה נעשה פה כשאנחנו עושים אנלוגיה. כשאנחנו עושים אנלוגיה, אנחנו בעצם עושים אלימינציה של מאפיינים. נגיד, תחשבו על, בואו נחשוב על אינדוקציה מדעית, בסדר? ראיתי גוף אחד שנופל לכדור הארץ, הטלפון הזה, אני עוזב אותו, הוא נופל למטה. מעניין, אז כנראה כל החפצים שעשויים מפלסטיק, אם עוזבים אותם, הם נופלים לכדור הארץ. ואז אני לוקח לא יודע מה, נעל, עוזב אותה וגם היא נופלת לכדור הארץ. וואלה, זה לא רק חפצים שעשויים מפלסטיק, זה גם חפצים שעשויים מאור. גם הם נופלים לכדור הארץ. אבל אז אני אומר לעצמי, רגע, למה להניח את זה? יש משהו יותר פשוט. בואו נניח שכל דבר שיש לו מסה נופל לכדור הארץ, לא אכפת לי מאיזה חומר הוא עשוי. השאלה מאיזה חומר הוא עשוי היא פרמטר שמבחין בין הנעל לבין הטלפון, אבל היא לא פרמטר רלוונטי לעניין הגרביטציה. נכון? אז כשאני מסתכל עכשיו על החפצים שנופלים לכדור הארץ, אני בעצם מנסה לבודד מתוך המאפיינים שלהם, מי הוא המאפיין המשותף שבזכותו הם נופלים לכדור הארץ כולם. ואז ברור לי שזה לא הפלסטיק של, של הטלפון, כי עובדה שגם הנעל נופלת והיא לא מפלסטיק. וזה לא האור של הנעל, כי עובדה שגם הטלפון נופל והוא לא עשוי מאור. אז כנראה זו תכונה אחרת שלהם, זו אלימינציה מדעית. אז מה אני אומר? אז זה הצד השווה שלהם. אתם רואים איך אנחנו מגיעים עכשיו לבבא קמא? זה הצד השווה שלהם. מה הצד השווה לנעל ולטלפון? ששניהם יש להם מסה. אז כנראה שהפרמטר של המסה הוא זה שקובע אם החפץ ייפול לכדור הארץ או לא. ולא אם הוא עשוי מאור או מפלסטיק או אם הוא ריבועי או עגול או מה שלא יהיה. אלה, כל אלה תכונות לא רלוונטיות. זאת אומרת, תמיד כשאני עושה הכללה, אני לוקח מקרים, ואז אני קובע חוק מדעי כללי, שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. מה אני עושה בעצם? אני לוקח גופים שלכל אחד יש מאפיינים משלו, אבל אם כולם מתנהגים באותה צורה בהקשר הזה, אז כנראה שהמאפיינים המיוחדים שיש לכל אחד, הם לא המאפיינים הרלוונטיים. מה המאפיין הכן חשוב? מה שמשותף לכולם. זה מה שנקרא בלשון חז"ל, הצד השווה. כאשר אנחנו עושים צד שווה בין פרטים, מקרים פרטיים, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מחפשים מיהו הפרמטר הרלוונטי שבגללו שני המקרים הפרטיים האלה דומים. אחרי שאני מוצא את זה, אז אני אומר, טוב, אז אם ככה כל החפצים שיש להם את אותו מאפיין רלוונטי, למשל פה שיש להם מסה, ייפלו לכדור הארץ. זה כלל בתורת האינפורמציה, בתורת המידע. אתם יודעים שככל שאני מוריד את מספר המאפיינים, אני מגדיל את כמות החפצים בקבוצה, או האובייקטים בקבוצה. למשל, כשאני אומר, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, זה, לתיאור הזה מתאים רק בן אדם אחד. נכון? אם הייתי אומר, ראש הממשלה הראשון של מדינה, לאו דווקא של ישראל, לתיאור הזה כבר מתאימים יותר בני אדם. נכון? אם הייתי אומר, ראש הממשלה הראשון, לא של מדינה, ראש הממשלה הראשון, אולי ממשלה של עיר, זה כבר יותר בני אדם. אם הייתי אומר, ראש הממשלה בלי הראשון, רק ראש ממשלה, זה כבר יש הרבה יותר בני אדם. אם הייתי אומר, רק ראש, לא ראש ממשלה, ראש של משהו, זה כבר הרבה יותר בני אדם. מה זה אומר? שככל שאני מוריד מאפיינים, אני מגדיל את כמות האובייקטים שמתאימים לתיאור שנשאר לי. נכון? ככל שיש לי יותר מאפיינים, אני כמובן זה מתאים לפחות אובייקטים, התיאור מתאים לפחות אובייקטים. זה בעצם המשמעות של הכללה מדעית. מה שאנחנו עושים בהכללה מדעית, אנחנו מנקים את המאפיינים הלא רלוונטיים של החפצים, נשארים עם המאפיין הרלוונטי, ובזה עשינו אינדוקציה. למה? כי אני רואה את הפלאפון נופל לכדור הארץ, אני רואה את הנעל נופלת לכדור הארץ. יש להם כל מיני מאפיינים שמבחינתם הם שונים. הטלפון עשוי מפלסטיק, הנעל מאור. הטלפון עשוי להתקשר, הנעל זה לבוש. יש להם הרבה מאוד שימושים, הנעל היא על הרצפה, הטלפון הוא על השולחן. אוקיי? יש להם הרבה מאפיינים שונים. אבל כיוון ששניהם נופלים לכדור הארץ, אז אני מניח שהמאפיינים השונים שביניהם הם לא חשובים לדיון הזה. מה שחשוב זה מה שמשותף לשניהם, הצד השווה יש לשניהם. וזה שיש להם מסה. אז מה אני אומר? אני בעצם מנקה את כל המאפיינים של הטלפון ונשאר רק עם המאפיין שיש לו מסה. הייתי מגדיר טלפון כמו ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, הייתי אומר, טלפון זה גוף שעשוי מפלסטיק, יש לו מסה, הוא עשוי מפלסטיק ומשמש לתקשורת. עכשיו אני מוריד את המאפיין שהוא משמש לתקשורת, אחרי זה אני מוריד את זה שהוא עשוי מפלסטיק, נשארתי עם זה שיש לו מסה. זה כמובן מתאים להרבה, המאפיין הזה, כיוון שהוא רזה יותר, מכיל פחות מאפיינים, אז הוא מתאים להרבה יותר אובייקטים, אובייקטים בעלי מסה. זה התהליך של ההכללה. תהליך של אינדוקציה, של הכללה, הוא בסך הכל ניפוי של מאפיינים לא רלוונטיים. אוקיי? זה בעצם מה שאנחנו עושים בהכללה. זאת אינדוקציה. אבל תבינו שאם אני עושה אנלוגיה בין השולחן הזה לשולחן ההוא, או בין צפרדע הזאת לצפרדע ההיא, בעצם כשאני עושה את האנלוגיה, מה אני אומר פה באנלוגיה הזאת? שזה שהשולחן הזה נמצא פה והוא שולחן כתיבה, והשולחן ההוא בכלל נמצא במטבח והוא שולחן אוכל, אלה מאפיינים שהם שונים בין שני השולחנות. אבל הם כנראה לא רלוונטיים לשאלה אם יש להם ארבע רגליים או לא. וכשאני עושה אנלוגיה, אני בעצם מניח שהמיקום של השולחן והשימוש בשולחן הזה, לאוכל או לכתיבה, הם לא פרמטרים רלוונטיים לדיון. מה כן? זה שום שולחן. וזה הצד השווה לשני השולחנות האלה, ולכן שימו לב, פתאום אתם רואים שגם אנלוגיה היא אינדוקציה. הרי מה שעשיתי פה זה בעצם אינדוקציה. הגעתי למסקנה שכל השולחנות יש להם ארבע רגליים. לא רק השולחן ההוא במטבח. אמרתי את זה רק לגבי השולחן במטבח, אבל בעצם במחשבתי עברתי פה דרך אינדוקציה שעוסקת בכל השולחנות. השולחן במטבח הוא רק דוגמה פרטית של זה. עכשיו זה בעצם השורש, וכאן אני מגיע לנושא של הצד השווה, של בניין אב משני כתובים. הצד השווה בעצם זה בדיוק תהליך כזה. בואו ניקח למשל דוגמה. דוגמה מי בא ומציע בחרתי פה. הגמרא רוצה ללמוד שם מה, ממה לפועל מותר לאכול. פועל שעובד, ממה מותר לו לאכול. אוקיי? אז אומרת הגמרא, הגמרא רוצה ללמוד את ה, את ה, מה פועל יכול לאכול, משני מלמדים, זה בניין אב משני כתובים, כמה וכרם, כתוב כי תבוא בכרם רעך וכולי, אז אפשר לאכול, מכמה גם אפשר לאכול, השאלה היא האם יש עוד דברים, אז הגמרא לומדת את זה בצד השווה, מה זאת אומרת? אז כתוב פה ככה, לומדים את זה מכמה, לומדים מכמה שאפשר, שרוצים, זאת אומרת, לומדים את זה, רוצים ללמוד מכמה שפועל יכול לאכול מכל דבר, אז אומרים, מה פתאום? כמה חייבת בחלה, יש לה מאפיין מיוחד, אז אולי רק מה שחייב בחלה, לפועל מותר לאכול. זאת אומרת, הגמרא, כרם יוכיח, שגם מכרם מותר לפועל לאכול, וכרם לא חייב בחלה. אתם רואים את הגרביטציה, זה בדיוק אותו דבר. שואלת הגמרא, מה לכרם שכן חייב בעוללות? ואת כמה לא חייבת בעוללות. אז אומרת הגמרא, כמה תוכיח? בחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם, שכן דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. אף כל דבר שגידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. מה בעצם עושים פה? בדיוק את התהליך המדעי שתיארתי קודם עם הגרביטציה. יש לי שני מלמדים, כמה? בקרם. בשניהם אני יודע שפועל יכול לאכול. עכשיו, לכל אחד מהם יש מאפיינים משלו. כמה חייבת בחלה, קרם חייב בעוללות, ולכל אחד מהם אין את המאפיין של השני. אבל יש לשניהם מאפיין משותף אחד, ששניהם זה גידולי קרקע. שניהם גדלים על הקרקע, כן? שניהם צומחים בקרקע. ואז אומרת הגמרא, ברור שהמאפיין הייחודי של כמה הוא לא רלוונטי, זה שהיא חייבת בחלה. איך אני יודע? כי קרם לא חייב בחלה, וגם בקרם לפועל מותר לאכול. אז לכן זה לא רלוונטי. אתה אומר, כן, אבל קרם יש לו גם מאפיין מיוחד, אולי רק מה שחייב בעוללות מותר לפועל לאכול, אתה אומר, פתאום, כמה יכולה להוכיח שלא, כמה לא חייבת בעוללות, ולכן בעצם אנחנו רואים שלא החיוב בעוללות ולא החיוב בחלה, הם רלוונטיים לדיון שלנו. אז מה כן? אני שואל, אוקיי, אז מה הצד השווה? מה המאפיין המשותף שקיים גם בחלה וגם בקרם? התשובה היא ששניהם גידולי קרקע. לכן פועל יכול לאכול מכל דבר שהוא גידולי קרקע. בדיוק אותה לוגיקה כמו חוק הגרביטציה וכמו כל הכללה מדעית. בעצם בבניין אב משני כתובים או הצד השווה, זה אינדוקציה מדעית, זאת הכללה מדעית. כשהכללה מדעית פירושה למצוא את הצד השווה, לנטרל את המאפיינים הייחודיים של שני המלמדים שלי, של שתי הדוגמאות שלי, ולהישאר עם המאפיין שמשותף לשניהם, ואז אני מבין שהתופעה, תלויה במאפיין המשותף. אלא שעכשיו אני כבר יודע שאפשר ליישם את זה על כל מי שיש לו את המאפיין המשותף. עכשיו אני אומר, בואי, מה עם הפרסקים? זה לא כמה ולא קרם. נכון, אבל זה גידולי קרקע. כל דבר שהוא גידולי קרקע, אני עכשיו יכול להתיר לפועל, לאכול, כי הגעתי כבר לכלל על ידי האינדוקציה. מה הכלל? כל משהו, גידולי קרקע. אוקיי?
זה הצד השווה הכי רחב שיש?
לא שומע?
בודקים את הצד השווה הכי נרחב שיש, ולא
הכי... לא, להפך. להפך, הכי נרחב שיש זה לא הגיוני, צריך לבדוק את הכי מצומצם. כי הרי אתה מחפש ראיות למשהו. הראיה שיש לך זה למצומצם ביותר. כי אתה לא יודע, האם יש יותר מזה, אולי כן, אולי לא. למצומצם ביותר בטוח. זה בטוח נכון. מה שמעבר לזה, אולי כן, אולי לא.
אז מי אמר שגידולי קרקע זה הדבר הכי מצומצם ששווה בין
שני... לא יודע, אם יש לך הצעה, אם יש לך הצעה אחרת, אבל כמובן הצעה שתהיה רלוונטית. לא שזה חלב וקרם, אני לא יודע, אבל יש בשניהם אותה אות, או משהו כזה. אלא משהו שנראה רלוונטי לדיון, אז נכון, אם תהיה לך הצעה כזאת, אתה צריך לבדוק אותה. הרלוונטיות זה כלל מאוד חשוב, כי זה לא פורמליסטיקה נטו. אנחנו צריכים להפעיל את הראש ולראות מה נראה לנו סביר, מה פרמטר רלוונטי ומה לא פרמטר רלוונטי. אוקיי? בכל אופן, זה הצד השווה. אבל בכל זאת יש הבדל בין הדוגמה שהבאתי כאן מחלה וקרם לבין אינדוקציה מדעית. אתם יודעים מה ההבדל? ההבדל הוא שהצד השווה של חלה וקרם, זה מה שאני קורא צד שווה עם מאפיינים הלכתיים. כי מה היו המאפיינים שאותם סילקתי של חלה וקרם? שחייב בעוללות ושחייב בחלה. בהכללה מדעית, אנחנו עוסקים במאפיינים עובדתיים של האירועים או של העצמים, לא בדינים שחלים עליהם, בתכונות שחלות עליהם. בגמרא בבבא קמא, הדוגמה יותר דומה להכללה מדעית, הגמרא שהתחלנו לעסוק בה בפעם הקודמת. למה? כי הגמרא שם מדברת על ארבעה אבות נזיקים. השור, הבור, המבעה והעבר. בואו נדבר רגע על האבות הנפוצים, אנחנו נדבר על קרן, שן ורגל, בור ואש, אוקיי? עכשיו, לכל אחד מהאבות נזק האלה, יש מאפיינים שמאפיינים הלכתיים. קרן משלם חצי נזק בשלוש הנגיחות הראשונות. אש פטור על תמון, בור פטור על כלים, שן ורגל פטור ברשות הרבים. אז לכל אחד מהם יש תכונה הלכתית מסוימת. אבל לכל אחד מהם יש גם תכונות עובדתיות מסוימות. למשל, בו, הגמרא אומרת, תחילת עשייתו לנזק. ברגע שהוא שם ברשות הרבים, זה כבר מזיק פוטנציאלי. נכון? שן ורגל לא? בהמה לא, תחילת עשייתה לנזק. יכול לקרות שהיא תזיק, אבל זה לא משהו שבמהותו הוא דבר שמזיק. או אש, אז כוח אחר מעורב בה. כי האש מתקדמת על ידי הרוח. אז כוח אחר מעורב בה. אז יש לכל האבות נזק האלה מאפיינים עובדתיים. עכשיו, אני יודע שבארבעת האבות האלה התורה מחייבת לשלם. אם הרכוש שלי הזיק, באחת מארבע הדרכים האלה, אני חייב לשלם. אני שואל את עצמי, מה החוק הכללי? רוצה לעשות אינדוקציה, הצד השווה. אומר, אז המשנה בבבא קמא, ראינו את המשנה הזאת, המשנה בבבא קמא בעצמה עושה לנו את העבודה. הצד השווה שבהם שממונך הוא שמירתן עליך ודרכם להזיק. וכשהזיק, חבא מזיק לשלם את השומן נזק במיטב הארץ. אז הגמרא עצמה אומרת, מה המשותף לכולם שהם המונחה, והם רגילים להזיק, ושמירתם עליך. אז אם ככה יש לי עכשיו את החוק הכללי, עשיתי אינדוקציה. שמה? כל דבר שהוא המונחה ושמירתו עליך ודרכו להזיק, אם הוא יזיק, גם אם הוא לא דומה לאחד מהאבות האלה, אתה חייב לשלם. כמו שראינו על היתר לפועל, ועל כל כן, בכל הדוגמאות הקודמות, או הגרביטציה. זה צד שווה שיותר דומה להכללה מדעית, למה? כי אני מחפש פה את המאפיינים העובדתיים שיש למלמדים שלי, לאבות שלי, אני עושה סלקציה, אני אומר, אלה מאפיינים לא רלוונטיים, מה בעצם המאפיין שאחראי על חיוב התשלום? זה הרי לא יכול להיות, המאפיין לא יכול להיות שתחילת עשייתו לנזק, נכון? כי אחרת רק בו היה חייב לשלם, למה אש חייבת לשלם, למה שן ורגל חייב לשלם? אז לכם ברור שתחילת עשייתו לנזק זה לא מאפיין רלוונטי. עכשיו אני אומר, אש כוח אחר מעורב בה. זה פרמטר רלוונטי? לא. כי בו, כוח אחר לא מעורב בו, ובכל זאת חייבים לשלם. אז זה אומר שגם זה שכוח אחר מעורב בו, או שדרכו להילך ולהזיק, זה גם כן לא מאפיינים שקובעים. אז מה נשאר? נשאר לנו רק הצד השווה, זאת אומרת, המאפיין שמשותף לכל הדוגמאות. והמאפיין הזה שהם ממונך ודרכם להזיק ושמירתן עליך. וכאן הגעתי לחוק הכללי. זה האינדוקציה. ולכן מה שהמשנה אומרת, הצד השווה, היא בעצם עושה אינדוקציה וקובעת מהו החוק הכללי. ועכשיו, אנחנו מגיעים לגמרא בבבא קמא בדף ו', שהתחלנו אותה בפעם הקודמת.
ושמירתן עליך זה אומר שכל הדברים האלו נטולים לשיטתך?
מה, לא הבנתי.
ושמירתם עליך, זה אומר שכל הדברים האלו, כל הכוחות האלו, הם נתונים לשליטתך.
כן, הם ממון שלי. זה ממון שלי, אז האחריות היא עליי. אז הגמרא בבבא קמא, דף וו עמוד א', התחלנו לקרוא את זה פעם קודמת, והתחלתי לדבר קצת על המעמד של הכללים בש"ס, אני כרגע אעזוב את זה. הגמרא אומרת ככה, הצד השווה שבהם, רגע, אתם רואים את זה? אני שיתפתי פה או לא? לא, רגע, סליחה, אני משתף את זה. הצד השווה שבהם לעיתוי אימי. כן, למה המשנה מסיימת בצד השווה? פעם הקודמת הערתי מה מפריע לגמרא, סוף סוף המשנה הציגה לנו את הכלל, כמו שהיא הייתה אמורה לעשות תמיד. אז דיברנו על קזואיזם ועל זה ש... לגמרא אין אמון רב בכללים. טוב, אז הגמרא שואלת לעיתויי, מהי? אמר אביי, מה זה בא ללמד? אמר אביי, לעיתויי, אבנו סכינו ומסעו, שהניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. מדובר על חפצים שלי ששמתי בראש הגג, באה רוח מצויה, הפילה אותה מהגג והם הזיקו. החיוב שלי לשלם על נזק מהסוג הזה, זה מה שנלמד מהצד השווה. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, איך ידעמי, איך מדובר? היא בהדי דקאז לי כמאז גי, היינו אש, איך מדובר שהם הזיקו תוך כדי הנפילה מהגג? אז אפשר ללמוד את זה מאש, לא צריך שום צד שווה. זה ממש כמו נזק של אש, גם את האש, הרוח לוקחת, והיא מזיקה. גם פה הרוח לקחה את הדברים האלה והם הזיקו. לכן בעניין הזה לא צריך שום צד שווה, מלמד אחד, צד שווה זה תמיד צריך, לפחות שני מלמדים. בואו מלמד אחד יספיק, אתה יכול ללמוד את זה מאש. אז זה לא יכול להיות. אומרת הגמרא, מה ישנה אש לכוח אחר מעורב בו, וממונך או שמירתו עליך? הנינה מכוח אחר מעורב, בהם כוח אחר זה הרוח. וממונך או שמירתו עליך? אומרת הגמרא, ואלה, אז כנראה לא תוך כדי הנפילה, הם הזיקו, ואלה בתר דנייכי. זאת אומרת, הם הזיקו אחרי שהם כבר נחו על הקרקע. אומרת הגמרא, אידה אפקרינו, בין לרב בין לשמואל היינו בו, מה ישנה בו? שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך ושמירתן עליך, הננה מתחילת עשייתן לנזק, וממונך ושמירתן עליך. ואת מה מדובר? שאחרי שזה נח, זה יזיק, אז אפשר, גם את זה לא צריך קצת שווה. אפשר ללמוד את זה מבור. בור תחילת עשייתו לנזק, וממונך ושמירתו עליך, אתה חייב לשלם. זה אותו דבר כמו בור. עוד פעם לא צריך קצת שווה. בסוף, בסוף, הגמרא מסיקה, לעולם, אני קורא פה את המסקנה, לעולם דאפקרינו, כן, מדובר שהפקירו את ה... לא חשוב לי כרגע ההפקר, ולא דמו לבור, וזה הזיק אחרי שהם נחו, וזה בכל זאת לא דומה לבור, למה? מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בהנה שכוח אחר מעורב בהן, הרי הדברים האלה, מי הביא אותם לשם? הרוח, האבנו סכינו ומסעו, בור, אני חפרתי אותו, זאת אומרת שפה מי שיצר את המכשול, זה הרוח, או לפחות הייתה מעורבת ביצירת המכשול. אז לכן, אי אפשר ללמוד את ההזק של החבר'ה האלה מבור. נכון שבבור אני חייב לשלם, כי אני גם קריתי את הבור. אבל כאן הרי הרוח הביאה את זה לשם. מי אמר שאם זה הזיק אני חייב לשלם? אי אפשר ללמוד את זה מבור. על זה אומרת הגמרא, אש תוכיח. נכון, בשביל זה צריך את הסיוע מאש. למה? כי אש, הרוח מעורבת בה, ובכל זאת מחייבים את בעליה לשלם על הנזקים שהיא עושה. אז רואים שגם אצלנו, המעורבות של הרוח לא אמורה לפתור אותי. אז מה אם אבנו סכינו ומסעו נפלו על ידי הרוח? עדיין, אני חייב לשלם, כמו שרואים באש. טוב, אז אם ככה עולה השאלה, טוב, אז נלמד את זה רק מאש, עדיין למה צריך קצת שווה? זאת אומרת, לא. מה לאש שכן דרכו להילך ולהזיק? אבל באש יש משהו שבאבנו סכינו ומסעו אין. אש הרי דרכה ללכת ולהזיק. אבנו סכינו ומסעו אחרי שהם על הרצפה, הם נשארים שם, הם לא הולכים. יכול להיות שבאש מה שחייבים לשלם, זה בגלל המאפיין הזה שדרכה להילך ולהזיק. אי אפשר ללמוד ממנה לאבנו סכינו ומסעו שעל הקרקע. אומרת הגמרא, בור תוכיח וחזר הדין. לומדים את זה, בצד השווה מבור ומאש. בתפיסה הפשוטה, איך היינו לומדים את זה? הלוגיקה היא צד שווה, כמו שראינו עד עכשיו, וככה בדרך כלל לומדים את הגמרא הזאת. מה זאת אומרת? אנחנו רואים שיש מאפיינים מיוחדים לבור, אני חוזר על אותה לוגיקה שהדגמתי קודם. יש בור ויש הם המלמדים, ואבלו סכינו ומסעו שנפלו והזיקו, זה התולדה, זה הלמד. המלמדים, שני מלמדים ולמד. הוא נלמד מהם, אוקיי? עכשיו, לכל אחד מהמלמדים יש תכונה ייחודית משלו. לבור, כוח אחר לא מעורב בו. לאש, דרכה לילך ולהזיק. אוקיי? ולאש אין את התכונה של בור, ולבור אין את התכונה של אש. אבל אם גם על בור וגם על אש מחייבים לשלם, זה אומר שכנראה התכונה שייחודית לאש, והתכונה שייחודית לבור, הן לא התכונות שאחראיות על חיוב התשלום. כי עובדה שגם בלעדיהן אני חייב לשלם. אז מה כן? הצד השווה לבור ולאש. מהו הצד השווה הזה? שהם ממונך ושמירתן עליך ודרכם להזיק. אם כך, זה מה שמחייב בתשלום. אז אם ככה, אז גם אבנו סכינו ומסעו שנפלו מראש הגג, נכון שהם לא דומים לגמרי לא לאש ולא לבור, אבל הם כן בעלי המאפיין המשותף לאש ולבור. אותו צד שווה. וכיוון שזה המאפיין הרלוונטי לחיוב התשלום, אז לכן גם אצלהם יש חיוב תשלום. זה ממש צד שווה. אוקיי? עכשיו אני פותח את הראש, על הגמרא הזאת, והראש אומר ככה, רגע, מוצא פה משהו, שנייה אחת. הנה. זהו. משום מה הוא לא מסמן לי את זה. ויש מן הגדולים שכתבו דלא מחייב, אלא מה שחייב בשניהם. ופתירי מנזקי כלים, וממיטת אדם כמו בור, ומתמון כמו באש. וכיוון דעתו במאה צד, יבינן להו הקל שבשניהם. מה אומר הראש? אנחנו לומדים את המזיק של אבנו סכינו ומסעו שהזיקו אחרי שהם נחו, מבור ומאש. נכון? בצד השווה. עכשיו, אנחנו יודעים של... דיברנו על המאפיינים המהותיים, עכשיו אני עובר על המאפיינים ההלכתיים. לבור הוא פטור על כלים ועל, ועל מיטת אדם. ואש פטור על תמון, על נזקים של דברים שתמונים בתוך משהו אחר, אוקיי? עכשיו אני שואל, אבנו סכינו ומסעו שהזיקו, הם יהיו פטורים על תמון? הם יהיו פטורים על כלים? הם לא יהיו פטורים משום דבר? הם יהיו פטורים משניהם? איזה סוגי פטורים אמור להיות לאותו מזיק שלמדתי בצד השווה? אז יש מן הגדולים שכותבים, זה הדעה הראשונה בראש, שבעצם הם פטורים גם מתמון וגם מכלים, זאת אומרת, יש להם גם את הפטורים של המלמד הראשון, של הבור, וגם את הפטורים של המלמד השני, של האש. זה ההיגיון הפשוט, נכון? למה? כי הרי הם לא דומים לא לבור ולא לאש. אם אני ארצה למשל, נגיד נסח את זה כך, נגיד שאני רוצה, קרה נזק על ידי אבנו סכינו ומסעו, והם הזיקו למשהו שהוא תמון. עכשיו, אני רוצה לחייב על זה. בשביל לחייב, אני צריך ללמוד את זה הרי מבור ומאש, נכון? את החיוב של אבנו סכינו ומסעו, לומדים מבור ומאש, אבל יש פטורה על תמון. ומבור לבד אי אפשר ללמוד. לכן אי אפשר ללמוד לחייב על תמון. וכמובן, באותה לוגיקה, אי אפשר יהיה ללמוד לחייב על כלים, כי בור לא חייב על כלים, ויהיה לי רק את אש, אבל מאש לבד אי אפשר ללמוד, צריך את שניהם כדי ללמוד. לכן בעצם אי אפשר לחייב לא על כלים ולא על אש. ולא על תמות, סליחה. אוקיי? זאת התפיסה הפשוטה. יש מן הגדולים, תפסו את זה ככה, וזאת התפיסה הפשוטה. אבל מה שמעניין בראש, שהוא מביא עוד שתי דעות. ויש שנסתפקו בדבר, זאת דעה שנייה. עכשיו, אני, לפני שאני ממשיך לקרוא, הסתפקו בין מה למה. די ברור ש... סליחה?
אם צריך את שני המורים.
הם הסתפקו בשאלה, האם יש את שני הפטורים, כמו שסברו יש מן הגדולים, או שאין אף אחד מהפטורים, נכון? אתה בעצם מדמה את זה למכנה המשותף הקטן ביותר או הגדול ביותר. אתה עושה איחוד של שני המלמדים או חיתוך של שני המלמדים. זה בעצם המחלוקת, אוקיי? זה אלה שהסתפקו בדבר. ולי נראה, בכל דין בור יש להם, שיטה שלישית של הראש. הראש טוען שלאבנוס הכינור ומסעו יהיה את הפטורים של בור ולא את הפטורים של אש. איך פתאום נשברה הסימטריה בין בור לבין אש. קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים, כמו שאומרים הגששים, לא כך בודדים, אבל נשמעים. אז הראש בעצם שבר פה את הסימטריה בין שני המלמדים, האש והבור.
איך באמת?
הרי לומדים את זה משני המלמדים. איך פתאום החלטת שהבור הוא המרכזי, והאש זה משהו, לא יודע מה, צדדי, או לא יודע, לא קובע. איך אתה עושה דבר כזה? הרי זה על כל הלוגיקה של הצד השווה, כפי שהסברתי אותה קודם, בעצם לא יכולה לתת את מה שהראש אומר. והטענה שלי זה שהראש לא למד פה צד שווה. הוא לא חושב שהלימוד פה זה הצד השווה. הלימוד פה הוא משהו מאוד דומה, אבל זה לא צד שווה. אני אסביר לכם איך הוא למד. הרי בסופו של דבר, כשאתם מסתכלים על אבנוס הכינור ומסעו שנפלו על הרצפה והזיקו, אני שואל אתכם, תגידו למה זה דומה, לבור או לאש? סתם בהסתכלות ראשונה. זה זהה לבור, לא רק דומה, זהה לבור. אלא מה? כשזה הגיע לכאן בעבר, הרוח נטלה בזה חלק. במובן הזה צריך גם איזו תרומה של אש כדי להבין שזה חייב, אבל ברור שביסוד זה בור, זה פשוט בור. אלא מה? זה בור כזה שלאש יש אשם תורם בהיווצרותו. נכון? אז אש משמשת אותי כדי לנטרל את מעורבות הרוח. האש מראה לי שמעורבות הרוח לא חשובה. אחרי שהאש הראתה לי את זה, שכחתי מהאש, אני חוזר לאבנוס הכינור ומסעו, ואני אומר, זה בור. זה ממש בור. אלא מה? היה לי קשה לדמות את זה לבור, כי הרי פה הרוח הייתה מעורבת. באה האש ואמרה, אל תהיה מוטרד. מעורבות של רוח לא פותרת. אוקיי? אז עכשיו אני לא מוטרד. אם מעורבות של רוח לא פותרת, חזרתי חזרה. זה ממש בור.
אבל בבור, בבור מישהו עשה אותו. בבור מישהו יצר אותו. פה... הבן אדם לא
יהיה
לו שום
מעורבות
שהוא...
שהאש מראה זה שזה לא חשוב. כי עובדה שגם אם הרוח יוצרת את המזיק, ולא רק אני, גם אז חייבים.
אבל צריכים שיהיה את האש הזאת בשביל...
ברור, עוד פעם. הוא נעזר, הגמרא נעזרת באש, הראש לא חולק על הגמרא. הגמרא מביאה את אש כדי לתמוך את הלימוד הזה. הגמרא בעצמה אומרת שאי אפשר ללמוד את זה רק מבור. אלא שהראש טוען... שהצירוף של האש והבור הוא לא צירוף מטיפוס הצד השווה, מה שתיארתי קודם. זאת שיטת האש מן הגדולים. האש מן הגדולים. הראש טוען שזה לא עובד כמו צד שווה, זאת לוגיקה אחרת. אנחנו לומדים את זה מבור בלבד. רק שלגבי בור יש איזה בעיה צדדית קטנה, כי בבור אין מעורבות של רוח בהיווצרותו, ובאבנוס הכינור ומסעו יש. אז דע לך, בוא נלך רגע הצידה, נלמד רגע את סוגיית אש. בסוגיית אש אנחנו רואים שהפרמטר הזה לא חשוב. אוקיי, גמרנו עם אש, זרקנו את זה חזרה, אני מבין שהפרמטר הזה לא חשוב. אחרי שהבנתי לא חשוב, אני חוזר לדמות את זה לבור. זה ממש בור. אני צריך את אש בתור סיוע ללימוד, אבל אחרי שהשתמשתי באש, בסוף בסוף, מה שיש לי פה, זה סתם בור. אוקיי? ואז בעצם מה שיוצא מפה, זה שאבנוס הכינור ומסעו, לא באמת נלמד מהצד השווה, זה לא לימוד של צד שווה. היש מן הגדולים הבינו שזה לימוד של צד שווה, שזה המכנה המשותף לאש ולבור. מי זה המכנה המשותף הזה? שממונך ושמירתן עליך. נכון? זהו. ואת זה יש במבנוס הכינור ומסור. הראש אומר, מה פתאום? לא לומדים את זה מהצד השווה של שניהם, לומדים את זה רק מבו. אש באה רק לנטרל מאפיין שהיה יכול להפריע ללימוד. היא מראה שהוא לא מפריע, הוא לא רלוונטי. זהו, כשהיא נטרלה אותו, חזרתי ללמוד מבו, ואני לומד את זה מבו. כך לומד הראש.
אז איך זה נקרא, מה נקרא, איך מגדירים את הלימוד הזה?
לזה שם, זה...
אוקיי.
זה פשוט ככה. עוד רגע אני אתן שם למשהו אחר, ואני לא יודע אם זה זה או לא זה, עוד מעט אני רוצה להסביר. אם אני, השיטה האמצעית בראש, אלה שהסתפקו בדבר, אז מבחינתם מה היה הספק? או שיש לו גם את הפטורים של אש וגם את הפטורים של בור, או שאין פה אף אחד משני סוגי הפטורים. זה יהיה חייב תמיד, גם על בור, גם על כלים, גם על תמון, גם על הכל. איך הם למדו את העסק? הם למדו את העסק באופן שלישי לדעתי. ומה שהם אמרו, זה מה שאני קורא הבנייה מושגית, להבדיל מצד שווה. מאוד דומה, מאוד מבלבל, ממש לא אותו דבר. מה זה הבנייה מושגית? אני אדגים את זה דרך דוגמה אחרת. תראו, יש אחד הדברים שהטרידו אותי מאוד פעם, זה שבארבע אבות נזיקין, אנחנו מוצאים תולדות של כל אחד מהאבות, ואנחנו מוצאים תולדות שדורשות לימוד משני אבות ביחד, כמו אבנוס הכינור ומסעו, בסוגיה שראינו עכשיו. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הצד השווה כדי ללמוד על חלק מהתולדות. לא כל התולדות, יש להם אבא אחד. לפעמים צריך שני אבות. בהלכות שבת, יש להם את תת אבות מלאכה. לכל אב מלאכה כזה יש תולדות, אבל אין בכל השס וכל חזל, הראשונים והאחרונים, מה שאתם רוצים, שאלתי גם בקיאים גדולים ממני, אין אף דוגמה בתולדה של שני אבות בשבת. זאת תופעה מדהימה, שלא שם, לא ראיתי אף אחד שעמד עליה. באבות נזיקין יש צד שווה, לומדים משני אבות על תולדה מסוימת שאי אפשר ללמוד אותה מאב בודד. בשבת, אם זה לא דומה לאף אב לחוד, אז פטור. אתה לא לומד משני אבות. אין צד שווה. אין שום דוגמה. יש דוגמה אחת שלכאורה נראית כמו צד שווה. והדוגמה הזאת, זה דין מאוד מעניין, שמופיע ברמ"א, מקורו בירושלמי, תראו פה. בסעיף י' ז' בשולחן ערוך. רואים פה את הרמ"א. הגה, הרוקק ברוח בשבת, והרוח מפזר הרוק, חייב משום זורה. מעריל בשם אור זרוע וירושלמי. מה זאת אומרת? מלאכת זורה זה מלאכה שבה אני זורק את התבואה לאוויר, הרוח באה ומעיפה את המוץ, והגרגירים יורדים למטה, ואז אני נשאר עם גרגירים בלי מוץ. זה בעצם סוג של ברירה. זורה בורר ומרקד זה אבות מאוד מאוד דומים, זורה זה ברירה של גרגירים מהמוץ על ידי הרוח. זה נקרא מלאכת זורה. אומר הירושלמי, והרמ"א מביא את זה להלכה, אם אני יורק בשבת, וכאילו הרוח מפזרת את הרוק, אני עובר משום זורה. זה פשוט נראה חייב, זה אומר, דאורייתא.
אבל לא נשאר כלום.
אה?
אבל לא נשאר כלום.
נכון? שאלה טובה, אתה שואל שאלה טובה מאוד. אתה שואל שאלה טובה מאוד, בואו נסתכל פה. במשנה ברורה, רואים את המשנה ברורה? ולא ראינו מי שחושש לזה, כיוון דיינו מתכוון לכך, וכל שכן דיין זה דרך זורה, רבי עקיבא איגר כבר מאיר את זה, ואין בביאור הלכה, מה רבי עקיבא איגר מאיר? מה זה קשור לזורה לכל הרוחות? כל הרוחות, כן, הרוח מעורבת בו, מה זה קשור לזורה? זורה זה פעולה של הפרדה של אוכל מפסולת, של גרגירים ממוץ, פה גם אם הרוח מפזרת את הרוק, מה אתה מפריד ממה? אתה לא נשאר פה עם משהו ומסלק איזה פסולת שאתה לא מעוניין בה. מה זה קשור למלאכת זורע? איך זה בכלל דומה? ולכן לא ראינו מי שחושש לזה, אומר רבי עקיבא איגר, לא שייך. ירושלמי מפורש. לא ראינו מי שחושש, מה הוא חולק על הירושלמי? לא יודע, זה מוזר קצת. לא מה שאמר.
זה משקה.
מה?
זה משקה.
לא הבנתי.
זה משקה את הגינה.
לא, לא, לא משקה, נגיד ברחוב, בכביש. לא, הוא לא כותב פה שזה משקה, הוא לא, לא כתוב שהוא רוקק את זה על גינה. אז, אז כל אופן הוא דוחה את זה. עכשיו תראו פה, ביור הלכה. בתשובת רבי עקיבא איגר, סימן כף מסתפק וכו', ואלה לצדד הרבה להקל, מדישמיתו הפוסקים הירושלמי, שמה מן הדלא סביר עליכם. לא תורה בקיבי איגר שהוא הזכיר במשנה ברורה. אלא דמלאכת זורע הוא כן בורר, דמברר פסולת מתוך אוכל, אבל בכולו פסולת, כן הרוק הוא כולו פסולת, אני רוצה להיפטר ממנו. אז אינו חייב משום זורע. ובסוף הוא מביא, ובספר אלפי מנשה, פה, ובספר אלפי מנשה, זה תלמיד הגרר, מנשה מאיליה, פרש, בכוונת הירושלמי, והוא במעביר ארבע עמות ברשות הרבים על ידי הרוח. והוא על דרך דוגמה, פירוש דקמו בזורה, אף דהרוח ומסייעתו, אפילו אחי חייב, כן ברוקק. דהעברתו על ידי הרוח, גם כן חייב, והוא נכון. אני שבביאור הלכה הוא אומר, והוא נכון, אבל במשנה ברורה הוא מביא שלא חששו לזה, בשם רבי עקיבא איגר וזהו. זה מוזר. בכל מקרה...
זה מלאכה אחרת לגמרי, הרב.
לא שומע?
אם זה עברה ארבעה מדרשות הרבים, זה לא זורה ולא בורר.
כן, זה כן, תכף אני אסביר, תכף אני אסביר. ההגדרה שלו היא הבאה, זה מבריק. הוא טוען, יש כאלה אגב שרצו לשנות את הגרסה, במקום חייב משום זורה, זה חייב משום זורק. זורק זה מישהו שלוקח חפץ וזורק אותו ארבע עמות ברשות הרבים. ואז זאת אומרת שאני יורק עם הפה, אז אותו לא רק כמו לזרוק, אז זה פשוט, נכון? אני רוצה לטעון, בירושלמי כתוב זורה, אני רוצה לטעון לא צריך לשנות את הגרסה, בירושלמי כתוב זורה וזה אכן זורה. ומה שאני טוען זה שרוקק לומדים בצד שווה או בלימוד משותף מזורה וזורק, ביחד, שני אבות. אמרתי לכם, זו הדוגמה היחידה בהלכות שבת שאני מכיר, שלומדים תולדה משני אבות ביחד. והטענה היא הטענה הבאה, בעצם כשאני רוקק, תראו את הדמיון לראש שראינו קודם, זה אחד לאחד, כשאני רוקק, אז רוקק דלת עמוד ברשות הרבים, אז בעצם זה כמו לזרוק ברשות הרבים, זה אותו דבר, נכון? זה תולדה של זורק, בהבדל אחד. מה ההבדל? שאם אני רוקק, הרוח לקחה את זה 400, היריקה עצמה לא מספיק חזקה כדי להעביר את זה 400. בזריקה ביד, הזריקה מהכוח שלי, העבירה את החפץ 400 ברשות הרבים. זה האב, זה חייבים. אבל כשאני מדבר על רקיקה, מדובר פה שהרוח לקחה את זה 400. בלי הרוח, זה לא היה מגיע ל-400. אם כך, תראו שזה ממש כמו הסברה בבבא קמא עם הראש. אני רוצה ללמוד את רוקק מזורק. ואז אני שואל, מה לזורק? שכן, רוח לא מעורבת בו, אבל ברוקק הרוח מעורבת, אז אולי אני פטור. ואז מה אני אומר? זורה יוכיח. כי בזורה הרוח מעורבת, ובכל זאת אני חייב. כן, אבל מה לזורה? שכן, זאת מלאכת הפרדה. ופה אני סתם רוקק, אני לא מפריד כלום, הקושיה של רבי עקיבא איגר. ואז אני אומר, זורק יוכיח. זורק הוא לא מלאכת הפרדה, הוא עושה בדיוק אותו דבר, זורק דלת עמוד ברשות הרבים וחייבים. וחזר הדין. זורה וזורק ביחד, מלמדים אותי את האיסור של רוקק. זה לדעתי מה הלוגיקה שעומדת מאחורי דבריו של רבי מנשה מאיליה. ואם זה כך, זאת הדוגמה היחידה שישנה לתולדה שנלמדת משני אבות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה הצד השווה לשני האבות זורה וזורק? הם לומדים את זה מהצד השווה של שניהם. מה הצד השווה של שניהם? אין.
למה? רוח מעורבת בו?
לא, בזורק לא רוח מעורבת, רק בזורק. אני שואל מה הצד השווה. אין צד שווה, נקודה. אין, אין שום דבר משותף ביניהם. שני אבות שונים, אין שום קשר ביניהם. אז מה קורה פה? זה לא לימוד של צד שווה. אתם יודעים איזה לימוד זה? הלימוד הזה בנוי כך. מזורק, אני לוקח את המאפיין, שזה לא מלאכת הפרדה, זה מלאכת העברה דלת עמוד ברשות הרבים. מזורק, אני לוקח את המאפיין, שזה נעשה בעזרת הרוח. כל אחד מהמאפיינים האלה, אגב, לא קיים אצל השני. המאפיין של זורק, שהוא מלאכת העברה דלת עמוד ברשות הרבים, לא קשור לזורק. המאפיין של זורק, שהוא נעשה על ידי הרוח, לא קיים בזורק. אני לוקח את שני המאפיינים האלה, מתיך אותם ביחד, ויוצר את מלאכת רוקק. עכשיו תבינו, זה הפוך לחלוטין לצד שווה.
כן, בשיטה הזאת, בשיטה הזאת,
נגיע לזה, לא לקפוץ. מה שאני רוצה לומר זה, הצד השווה ראינו קודם, זה לקחת את המאפיין המשותף של שני המלמדים, וללמוד ממנו על התולדות. פה אנחנו עושים בדיוק את ההפך. אני לוקח את המאפיין המייחד של אב א', את המאפיין המייחד של אב ב', לא מסלק אותם הצידה ונשאר עם המשותף, אלא הפוך. לוקח את זה, מדביק לו את השני, מתיך אותם ביחד, ויוצר תולדה. לכן אני קורא לזה הבניה מושגית. או במילים אחרות, אני עושה פה איחוד של שני המלמדים, ולא חיתוך של שני המלמדים. החיתוך של שני המלמדים מסלק את המאפיינים הזרים, השונים, ונשאר עם המאפיינים המשותפים לשניהם. זה צד שווה. מה שאני עושה כאן זה איחוד. אני בעצם אומר, אני לוקח את המאפיין של זה, ואת המאפיין השונה שיש פה, ולוקח את שניהם ביחד. זה אני קורא הבניה מושגית. הבניה מושגית פירושו, אני בונה מושג משני מושגים אחרים, לכן זה שיעור על ניתוח מושגי, כן, אז עכשיו אנחנו מגיעים לניתוח המושגי. אני לוקח שני מאפיינים של שני מושגים, וכל אחד מהם הוא מאפיין ייחודי, לא שלא קיים בשני. מתיך אותם זה לזה ויוצר מושג שלישי, שהוא לא דומה לאף אחד משני המלמדים, אבל הוא עדיין נלמד משניהם. וזה מה שאני עושה כאן. אני טוען שזה בדיוק מה שעשה הראש שקראנו קודם. מה הראש עשה? בדיוק אותו דבר. הוא לומד את אבנו סכינו ומסעו בעצם מבו. כמו שפה, הרוקק זה הרי ממש מלאכת מעביר דלת עבוד בשוט האוויר. זה זורק, לא קשור לזורק. זורק רק מלמד אותך שמעורבות של רוח לא פותרת. אותו דבר שם. מה האש מלמדת אותך? שמעורבות של רוח לא פותרת. אז אתה יכול להישאר בדמיון לבור. אבנו סכינו ומסעו זה כמו בור. באבנו סכינו ומסעו הייתה רוח מעורבת? האש מראה שזה לא חשוב. לא צריך להתרגש מזה. אותו דבר פה, הרוקק זה בעצם זורק. נכון, המעורבת פה רוח ברוקק. אני לומד מזורק שמעורבות של רוח לא משנה. ונשארתי עם זה שזה רוקק. אתם רואים את הלוגיקה של הראש? אחד לאחד, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. זאת הלוגיקה של הראש. וללוגיקה הזאת אני קורא הבניה מושגית. למה? כי בניגוד לצד שווה, למרות שאם אתם שמתם לב, קודם כשניסחתי את זה, ניסחתי את זה ממש כמו צד שווה. הנה בואו אני אנסח את זה שוב, אם תרשו לי עוד שתי דקות. אני לומד את רוקק מזורק. מה לזורק? שכן רוח לא מעורבת בו. אז רוקק רוח מעורבת בו. אז אני אומר, זורה יוכיח, כי בזורה רוח מעורבת. מה לזורה? שכן הוא מלאכת ברירה, שלא אוכל מפסולת. רוקק הוא לא כזה. אז אני אומר, זה זורק יוכיח. וחזר הדין. וחזר הדין, אבל לא הצד השווה לשניהם, את זה אני לא יכול להגיד. למה? כי אין צד שווה לשניהם. וחזר הדין במקרה הזה, הכוונה, קח את המאפיין מפה, פלוס המאפיין מפה, תחבר אותם, תתיך אותם, וזה מה שילמד אותך על רוקק. ואני אסיים, בחזרה לגמרא בבבא קמא, שראינו, תראו את הניסוח, איזה יופי. יו, זה המסקנה של הגמרא שקראנו קודם. לעולם דפקרינו ולא דמו לבור, מה לבור שאין כוח אחר מעורב בו, תאמר בעני שכוח אחר מעורב בהם. אש תוכיח. לא, גם אש זה לא דומה. מה לאש שכן דרכו ללכו להזיק, בור תוכיח, וחזר הדין. בדרך כלל, כשמביאים צד שווה, זה לא נגמר כאן. חזר הדין, לא הרי זה כי הרי זה, ולא הרי זה כי הרי זה, הצד השווה לשניהם שהם כך וכך, אף אבנוס הכינור ומסעו, שהם כך וכך, חייב לשלם. כל זה לא מופיע פה. וחזר הדין, נקודה, עצרנו. למה עצרנו? אומר הראש, כי זה לא צד שווה, אי אפשר להמשיך את המשפט הבא. כי זה לא לימוד של צד שווה. חזר הדין, הכוונה, אני לומד את זה משניהם. אני לומד את זה משניהם בהבניה מושגית, לא בצד שווה. אני לוקח את המאפיין של בור ואת המאפיין המיוחד של אש, מתיך אותם ביחד, וכך נוצר המזיק הזה ששמו אבנוס הכינור ומסעו, שאפו והזיקו. זה לא צד שווה, אין צד שווה, לא לומדים את זה. פה יש צד שווה, בניגוד למקרה של רוקק, שזורק וזורק. פה יש צד שווה, שממונך ושמירתן עליך. צד שווה לבור ולאש, המשנה אומרת. אבל פה לא לומדים את זה מהצד השווה. לומדים את זה דווקא מהצדדים השונים, מחיבור בין שני הצדדים השונים. התחה או הבניה מושגית. ובאמת בלשון הגמרא רואים, הגמרא לא מזכירה פה צד שווה. וחזר הדין, נקודה.
פתאום, כן.
אוקיי, אני אעצור כאן בשלב זה.
אז רוקק בירושלמי זה איזה מלאכה?
זורה וזורק. באופן בסיסי, לפי הראש זה זורק. זורה רק עוזר לך להגיד שמעורכות של רוח לא משנה.
זה המלאכה, המלאכה היא זורק, כי אתה מעביר את זה בדלת אמות ברשות הרבים.
נכון. זורה רק מראה לך שהמעורבות של הרוח לא פותרת, היא לא רלוונטית. אבל בעצם בסוף בסוף זה זורה. זה עשרה, זה זורה. בדיוק כמו שהראש אומר, שהבנוס הכינור מסעור בסוף בסוף זה בור. מה שהשתמשת באש זה רק כדי להראות שמעורבות הרוח לא פותרת. זה אחד לאחד, זה ממש אותו דבר. בסדר, אז מה שאנחנו בעצם רואים פה זה שני צורות לנתח מושגים ולסנטז משני מושגים קיימים מושג שלישי, או לקחת את הצד השווה ולהעיף את הצדדים השונים, חיתוך של שני המלמדים, או איחוד של שני המלמדים, דווקא לקחת את הצדדים השונים ולחבר אותם, וזה מה שקראתי הבניה מושגית. אוקיי? טוב, עוד מישהו רוצה להעיר או לשאול?
אני רוצה לחזור למה ששאלתי מקודם, האם הרב, אי אפשר לבדוק שיש שתי מלאכות, שבעצם לעשות אותו סינתזה ולמצוא משהו תולדה חדשה, כאילו?
באופן עקרוני אפשר, אם יהיה לך רעיון או דוגמה, אפשר לדון בה. אני לא מכיר דוגמה לזה בספרות ההלכתית. זו הדוגמה היחידה שמצאתי. אני לא חושב שיש עוד.
אוקיי.
תודה רבה, חג שמח.
אנחנו נראה דוגמאות אחרות במקומות אחרים, לא במלאכות שבת.
טוב, תודה רבה.
אוקיי. שבת שלום, חג שמח.
תודה, חג שמח.